היי וברוכים הבאים לסוכן חופש, פודקאסט על חופש מעשי. אני אורי בר-און, ובכל פרק אני פוגש אדם שיש לו או לה עשייה סביב חופש. נדבר על חופש כדי לקבל השראה, אבל לא פחות חשוב, נראה שחופש זה לא חלום אלא דרך חיים, ונלמד איך לחיות חיים חופשיים יותר. היום אני שמח להיפגש עם שירלי אבנון קרייזל, מחברת הספר הבית האופטימי, מעצבת פנים ומטפלת בבתים.
היי שירלי.
היי אורי.
מה שלומך שירלי?
שלומי טוב, זה חוזרים היום מחופש, פרופו חופש, ומה זה חופש בכלל?
נכון.
מחופשה. אני בעצם הייתי לפני כמה ימים, חזרתי מחופשה, מה שנקרא, חופשה בחול אחרי 3 שנים שלא עברתי בנתב"ג. וזה כשלעצמו נושא מעניין לשיחה, למרות שזה לא הנושא שלנו היום. מה זה חופשה ואיך נראית חופשה, ואולי השגרה שלי זה יותר חופשה מאשר חופשה, כי בחופשה אתה צריך לעבוד, אתה צריך להתאמת, אתה צריך לצאת מהשגרה שלך. זה דורש ממך דברים שהשגרה לא דורשת. אני מאוד מאוד התגעגעתי הביתה, למרות שהיה יפה שמה. הייתי בצפון איטליה.
רגע, אבל איפה הרגשתי יותר בחופש? בשגרה או בחופשה?
ברור שבשגרה אני מרגישה יותר בחופש. השגרה זה החופש שלי. כי אני באיזה מין מקום שאתה יודע, כאילו, חשבתי להגיד אוטומטי, אבל המילה אוטומטי יש בה, כאילו, תמיד נשמעת קצת, כאילו, יש לה איזה אסוציאציות כאלה שליליות, כאלה שאנחנו פועלים על אוטומט. אבל בפעולה האוטומטית, יש בה גם איזה סוג של חופש כזה, כאילו אני לא צריכה לחשוב, אני פשוט באיזה תנועה, אני פשוט בתנועה. מה שלא קורה לי כשאני בחופשה, כי אני כל כך כל כך לא מתורגלת בלהיות בחופשות, שכשאני בחופשה, זה מכניס אותי לסטרס. כל התקופה בכלל שלפני הדבר הזה, אני אגיד על זה רגע מילה, לפני שיצאנו לחופשה, הייתי במתח, אפילו הדבר הזה, מה אני לובשת בחופשה. וכל ההתנהלות הזאת, ושצריך לקום בבוקר ולעשות משהו, ולראות מקומות, וללכת יותר ממה שאני הולכת ברגיל שלי, ולהיות כל הזמן בתקשורת, נסענו כל המשפחה המורחבת, אז להיות כל הזמן ביחד, משפחה מורחבת, עם כל הדינמיקות, זה עבודה.
עבודה,
כן.
זה מדהים אותי, את יודעת? שירלי, זאת הסיבה שחופש כל כך מרתק אותי, כי כשאני יוצא מאזור הנוחות שלי ופוגש דברים חדשים, אני מרגיש בחופש. כשאת יוצאת מהשגרה ומאזור הנוחות שלך, את מרגישה שאת מוותרת על איזשהו אוטומט, וזה עבודה, כן. וזה לא חופש. וזה מדהים שכל אחד מוצא את החופש, קודם כל זאת ההוכחה שחופש לא שווה חופשה, נכון. וחופש אפשר למצוא בכל מקום. בשבילי לדוגמה, דברים אוטומטיים, הם מאפשרים חופש. יש אנשים כן. שדברים אוטומטיים בשבילם זה אנטי חופש. הם דווקא כן. רוצים, אז זה נורא מעניין. ואיפה ישנת באיטליה? ישנת במלון או בדירה?
ישנו זה לא מלון, ובטח שאי אפשר לקרוא לזה דירה, זה יותר דומה לטירה בטט. מה שישנו בו, כי חיפשנו מקום שזה מין וילה כזאת ענקית, שיכולה להכיל 16 איש, וואי, זה באמת היה מטורף, ובאמת, יש הרבה דברים נורא נורא יפים, וכמובן, ומרגשים, וצפון איטליה יפיפייה, והאוכל טעים, והאוויר נקי וצלול, ולא היה לנו טיפת גשם, אז הרבה דברים טובים ומרגשים, אבל אני באמת התגעגעתי לחופש שהוא החיים הקטנים שלי בבית, שבשבילי זה המקום שבו אני נחה. באמת.
תגידי, הטירה הייתה מסודרת? היה הבית מסודר בטירה?
הטירה, תקשיב, קודם כל, לא נראה לי שאתה, אני לא יודעת אם אתה עוקב אחרי באינסטגרם וזה, אבל אני עשיתי, פשוט מהיום הראשון, שהרגשתי שכל מה שבא לי זה רק לסדר כל הזמן את הטירה הזאת. זה מה שבא לי. בא לי שכולם ילכו, כולם ילכו למקומות, יראו את האגמים שלהם ואת כל המייטים שצריכים לראות שם ליד אגם גרדה, ושישאירו אותי לבד בבית לסדר את הטירה. זה מה שאני חלמתי, זה מה שרציתי. זה כל אחד, אם יש לו חלום קטן כשהוא נוסע לחול, ובמיוחד בהרכבים כאלה גדולים, יש לו איזה פנטזיה של מה בא לו לעשות, זה מה שהיה הכי בא לי לעשות, ובאמת בוקר אחד עשיתי סטורי על זה שהיום הגשמתי חלום, שהחלום שלי היה שכולם יעופו מהטירה וישאירו אותי לבד בבית העצום הזה, זה בית מטורף שנבנה בשנת 1050, ואני פשוט אעבור בין החדרים ואסדר אותם, וזה עושה לי טוב.
אני רוצה רק שהמאזנים ישימו לב רגע איזה פרק יש לנו. יש לנו פרק עם שירלי שנוסעת לאגם גרדה עם המשפחה המורחבת, וכל מה שהיא רוצה זה שאנשים יעזבו אותה בשקט, ילכו לאגם שלהם ויתנו לה לסדר. זה מזכיר לי שהיית באה לבקר אותנו בכפר סבא עם איתן, והיית יושבת איתנו בחדר, ותוך כדי שיחה, בצורה כמעט לא רצונית, הידיים שלך היו נכנסות לתוך הארגזים של המשחקים ושל הבגדים ושל הצעצועים, והיית מקפלת ומסדרת תוך כדי שיחה, בצורה כאילו טבעית, חלק מהשיחה שלך, זה לסדר ולקפל, זה האוטומט שפועל אצלך.
זה צורך, זה צורך פנימי. כן. נכון, אז אני בעצם, אני אולי אגיד עכשיו משהו על הספר הזה ועל כל ה, אתה יודע, איך נהיה כל הדבר הזה. אז הספר שלי, שקוראים לו הבית האופטימי, הוא בעצם מדריך רגשי ומעשי לטיפול בבית. זה ספר שהוא כולו מין how to, כאילו איך לטפל, איך לאהוב את הבית שלך, איך לתת לו תשומת לב, וכמובן לקבל ממנו אהבה בחזרה. והדבר הזה נולד אני כבר בת 51 עוד מעט, אבל מאז שאני ילדה מאוד צעירה, אני יודעת על עצמי באופן מודע, הכוונה, שאני חייבת לסדר. עכשיו, יכול להיות שיש מאזינים שיגידו, זכותה, חולה, לא יודעת, יש אנשים שאוהבים לתת טייטלים, OCD. אז מה שאני מנסה לספר בספר הזה, בין השאר, זה שכולנו נמצאים על איזשהו רצף. על איזשהו רצף שהוא בין סדרן למבולגן, ואני כרגע מדברת רק על התנהגויות שהן בריאות ונורמליות. אני לא מדברת על הקצוות, לא של האגרנות הפתולוגית, ולא של ה-OCD, הכפייתי, הטקסי, של טקסים סביב סדר וניקיון, שזה כמובן פתולוגיות. אני מדברת על הרגיל, על הנורמלי. אין לי חרדות סביב סדר, אני לא אובססיבית ברמה כזאת שאני מעיקה על החיים של עצמי או של אחרים. יש לי צורך בסדר, זה עושה לי טוב, זה מרגיע אותי.
רגע, אז אם יש ספקטרום בין סדרן לבין מבולגן, יש נניח 5 אנשים בבית, אז כל אחד נמצא, אני מתאר לעצמי, במקום אחר על הספקטרום, איך
נעשו לדבר הזה? נכון. אז תראה, הדבר הכי חשוב זה קודם כל להבין שיש ספקטרום כזה, ולהבין שאם אני נמצאת בקצה המסודר של הספקטרום, נגיד, כן, ויש מישהו אחר שנמצא במקום אחר, הוא לא חייב להיות בקצה השני, אבל הוא יכול להיות בכל מקום אחר על, על, על הציר הזה, יש בינינו פער, יש לנו, אנחנו רואים דברים אחרת, ואנחנו צריכים דברים אחרת, ואנחנו גם אולי יכולים אחרת. ברגע שאני מבינה שהצורך שלי בסדר הוא אחר, או הוא יודעת מה גדול יותר משל אנשים אחרים בבית, בתור התחלה יש פה איזשהו שור קו ברמה הזאת, שאני לא יכולה לצפות שמישהו אחר יראה או יזדקק למה שאני זקוקה לו. ברגע שאני מבינה את הדבר הזה בתור התחלה, אז המתח הזה שמייצרים הפערים הוא קצת יורד. כי אם אני מבינה ששני אנשים חיים באותו בית, מסתכלים נגיד על אותו חלל, ואחד אומר, בונה, מה זה הבלגן הזה? ומישהו אחר מסתכל בדיוק על אותו חלל ואומר, מה מבולגן כאן? זה ממש סודר, זה ממש סבבה. ואין כאן איזה מישהו שיש לו איזה אמת מוחלטת. כל אחד יש לו רואה דבר אחר. אז אפשר להבין ש כאילו אני מרגישה שכבר עצם ההבנה הזאת מורידה משהו במתח.
לגמרי, ושאם אני מבינה שאם
אני צריכה את הטירה הזאת, שאני חיה שם בצפון איטליה, ואני צריכה טירה מסודרת, ואחרים לא צריכים את זה, כי הם בחופש, נגיד, פה נחזור רגע לחופש, הם בחופש אפילו מהדבר הזה, הם בחופש מלסדר את הטירה. הם בחופש שבסדרי העדיפויות שלהם, הם רוצים לקום בבוקר, ולצאת לראות את האגם, או לא יודעת מה, אתה יודע, לצאת ולשוט בסירה, או לראות נופים מהממים, ולא לא לבזבז מבחינתם את הזמן, ולא יודעת מה, לסדר את המיטות, או לזרוק זבל, ובטח לא לעשות כביסות. אין להם את הצורך הזה, אז אני לא יכולה להתלונן על הדבר הזה, אבל אם זה מה שבא לי לעשות, אז אני יכולה לקחת לעצמי את החופש, ולהגיד בוקר אחד, אני לא באה איתכם היום, אני נשארת היום לסדר, כי זה מה שבא לי לעשות. זה מה שעושה אותי שמחה. ואשכרה לעשות את זה. כולם נוסעים, איזה בוקר שכולם נסעו לפארק חבלים, אמרתי, מה פארק חבלים? אני עכשיו הולכת לטפס על איזה עץ, הרי לא יקרה. מה שבא לי זה לעשות כביסה עכשיו ולתלות אותה ברחבה המטורפת של הדקירה, כאילו לעמוד לשמש האיטלקית המהממת הזאת, ולקחת לעצמי את החופש לעשות את זה, כי זה מה שבא לי, זה מה שעושה לי טוב.
תספרי לי רגע, איך גילית שזה מה שעושה לך טוב? הרי בן אדם לא נולד מסדר טירות.
לגמרי.
נכון?
לא נולד מסדר טירות, אבל בן אדם לגמרי נולד עם הצורך לסדר, זה ממש משהו מולד. התפיסה שלי, זה נכון שיש אנשים שעוברים איזה שינוי, שנגיד היו נורא בלגניסטים בצעירותם ולמדו שסדר עושה להם טוב, ולכן לימדו את עצמם לסדר ולאחר. אני נולדתי עם צורך לסדר, אני הייתי ילדה כזאת שמסדרת, וכבר בגיל מאוד מאוד צעיר, גיליתי יום אחד, תוך כדי שעשיתי שיעורי בית, אמרתי לעצמי, מה זה? למה את מסדרת כל מיני את השולחן? הרי לא גמרת לעשות שיעורים. מה הקטע שאת מסדרת הכל בקלמר, שם את הקלמר בצד, ואז מוציאה מקצוע אחר, ואני כאילו מתבוננת בדבר הזה, ואומרת לעצמי, אני לא יודעת למה אני עושה את זה, אבל אני פשוט, זה מרגיע אותי, זה עושה לי טוב, הניקיון הזה של השולחן, וזה הופך ברגע הזה להיות דבר מודע, ואני מרשה לעצמי, כשאני, כמו שאתה סיפרת, כשאני באה לכם לכפר סבא, אז גם כשהייתי ילדה או נערה, אני באה לחברות שלי, זה לא משנה, אנחנו יכולות ללמוד למבחן, או לדבר על בנים מהכיתה, או לא יודעת מה, מהצופים, ואני תוך כדי מסדרת להם את החדר, כי זה עושה לי נעים, וזה כמובן גם עושה להם נעים. כי סדר זה דבר שעושה נעים, גם אם אתה לא אוהב לסדר, בדרך כלל רוב האנשים אוהבים להיות במרחב מסודר. שוב, גם אם הם לא יודעים לסדר ולא אוהבים לסדר, אם הם היו יכולים שמישהו יבוא כל יום ויניף איזה שרבית ויעשה שהבית שלהם יהיה מסודר, היו הולכים על זה, על הסידור הזה.
כן. אז בעצם הדבר הראשון שאמרת, זה תיאום ציפיות. בואו קודם כל נבין שיש פה ספקטרום של סדרן מבולגן, ונבין שלא כולנו נמצאים על אותה נקודה בספקטרום, ואחרי שהבנו שיש פער ביני לבין המתבגרים, בין אשתי לביני, בין כל חברי הבית, אז איך אנחנו מתרגמים את זה לפעולה? מה עושים עם הפער הזה? איך סוגרים אותו? אם סוגרים אותו בכלל?
לא ניתן פה איזו תמונה אידילית שבה אין יותר שום ויכוחים או ריבים סביב סדר. אבל מה שאני מציעה, באמת, אולי אני רגע אגיד משפט אחד מקדים, שהרקע שלי הוא טיפול, אני הרבה שנים עבדתי בבריאות הנפש, והייתי, אני מרפאה בעיסוק ומנחת קבוצות ופסיכודרמטיסטית, ובא, אני מגיעה לכל הדבר הזה בכלל מטיפול. אחר כך התחלתי לסדר, ואחר כך גם למדתי עיצוב פנים, ובעצם אני הרבה שנים כבר נכנסת לבתים ורואה דינמיקות בתוך משפחה סביב הנושא הזה של סדר, כי אני גם מסדרת וגם מעצבת, אבל גם מבינה אנשים ומסתכלת על היחסים בתוך הבית סביב הדבר הזה. ואני אומרת, אם יש לך צורך בסדר, פשוט תסדר. כאילו תיקח, שהסדרן ייקח על הסדרן, ככה אני קוראת לבן אדם הזה שצריך לסדר, שזה צורך פנימי אצלו, שיקח על עצמו יותר במלאכת סידור הבית. לא בתור עונש, לא בתור קורבן, לא בתור עבד, לא בתחושה של אני עבד, לא בתחושה של אני שפחה עושה אחריכם, אני לא עושה אחרי אף אחד, אני עושה את זה קודם כל בשבילי, כי זה צורך שלי. ברגע שאני מבינה שאני מסדרת כי הצורך הוא שלי, ואני מסדרת בשבילי, אז התחושת התסכול הזאת שמלווה הרבה פעמים אנשים, הרבה פעמים שהם מרגישים, אני באס לי לסדר אחריכם, ומה זה, ואני עובדת בשבילכם, את לא עובדת בשביל אף אחד, עושה את זה כי זה עושה לך טוב, כן? אז זה בתור התחלה. וכמובן שזה לא אומר שכל האחרים הם עכשיו הופכים להיות פרזיטים באופן רשמי ולא עושים כלום. האחרים עושים את זה, נגיד אתה לא צריך סדר, אבל אתה מבין שהבת זוג שלך נגיד כן צריכה סדר. ואתה עושה את זה לא כי זה חשוב לך, כי זה חשוב לה. וכי אתה אוהב אותה. ואתה עושה את זה כמחווה של רצון טוב. אתה עושה את זה כי אתה אוהב את דנה. או אני עושה את זה כי אני אוהב את הילד שלי, ואני יודע שצריך סביבה מסודרת. דרך אגב, יש הרבה ילדים שהם מסודרים יותר מההורים שלהם, שהם צריכים יותר סדר. זה לא שמבוגרים הם מסודרים, וילדים הם מבולגנים. זה לא עובד ככה. יש ילדים שמסודרים יותר או זקוקים לסדר יותר מאשר ההורים שלהם. ואם אנחנו עושים דברים מתוך התחשבות, מתוך מחווה, לא כי כפו עלינו או כי דרשו מאיתנו או כי צעקו עלינו, צדר את החדר, אוקיי? זה דבר אחד. עכשיו אני אגיד איזה משפט, למשל על חדרי מתבגרים, שזה נגיד עניין כזה, שגם כן עשיתי על זה סטורי שלם, כי צילמתי את חדרי המתבגרים בטירה, ואמרתי שגם בטירה באיטליה, חדרי מתבגרים הם חדרי מתבגרים, זה נראה אותו דבר. כאילו, כאוס מוחלט. זה לא שפתאום בטירה באיטליה זה משהו נורא נורא מפונפן, וזה נראה כמו חדר מתבגרים, אותו דבר. כל על הרצפה וסירחון אטומי וככה זה. אז אוקיי, אז יש אפשרות פשוט לסגור את הדלת ולהבין שזה המרחב של המתבגרים, וככה הם צריכים אותו, וזה מה שהם יכולים, ואפשר כמובן לעשות איזו שיחה על הדבר הזה, כשכולם באנרגיות טובות, ולא יודעת מה, נגיד להחליט שפעם בשבוע מותר לעוזרת לנקות את החדר, או שאם אין עוזרת שצריך לנקות ביחד את החדר, לא יודעת להגיע לאיזה הסכמה בעניין הזה. אבל...
רגע, אני רוצה לעצור אותך עם שאלה. אם אני בתור הורה, חשוב לי שהחדר של הילד יהיה מסודר, אוקיי, למה חשוב לי? כי ככה אני חושב שזה מקנה לו ערכים חשובים, כי אני חושב שיהיה לו יותר נעים, יהיה לו יותר נעים לארח, יותר נעים לעשות שיעורים, כל מיני דברים שאני חושב שחשובים ונעימים. אבל הוא על הציר סדרן מבולגן נמצא במקום אחר, והדברים שחשובים לו, זה לא הדברים שחשובים לי. אז איך מתנהל פה בכלל שיח? כל אחד מסתכל על חדר במשקפיים אחרות לגמרי. איך אני ניגש לזה? אז... בעיה, אני שואל אותך שאלה אמיתית, שאני בטוח שאני לא ההורה היחיד שמתמודד עם חדרי
מתבגרים. יש לי בספר, דרך אגב, פרק שלם, שהוא כולו על חדרי מתבגרים ועל ההתנהלות מולם. תראה, אני אגיד לך משהו שלפעמים הוא ממש כאילו שומט לסטות כשאני אומרת את זה להורים, לנשים, לגברים, כאילו להורים באשר הם. אני מתייחסת לסידור כאל מחווה של אהבה. זה בדיוק כמו בישול לצורך העניין, או כאילו כמו שאתה מכין אוכל לילד שלך, ואתה מנסה נגיד לעשות לו אוכל טעים, כי אתה רוצה לשמח אותו, ואתה רוצה שהוא יהיה מוזן כהלכה, כמו שאתה מקפיץ את הילד שלך לאנשהו במקום שהוא ייסע באוטובוס, כי בא לך לעשות את זה למענו, כי אתה אוהב אותו. אז אני אומרת, אם אתה הורה שאוהב לסדר, כמוני למשל, אני אוהבת לסדר, וזה מה שאני יודעת לעשות, אני לא יודעת לבשל, בכלל בכלל, זו הדרך שלי לתת אהבה. ולי יש שלושה בנים מתבגרים, ואני מסדרת להם את החדר. ואני לא חושבת שאני הופכת אותם בדבר הזה לפרזיטים, או לאגואיסטים, או ללא עצמאים. אני פשוט, זאת הדרך שלי לתת להם אהבה. ובדיוק כמו שאם דעת הייתי אמא אחרת, שיודעת להפות עוגות, או לא יודעת, כל דרך אחרת, זה מחווה. הבנים שלי, דרך אגב, כולם יודעים לסדר, אבל הם גם נעים להם שאני מסדרת להם, ולי נעים לסדר להם, וזה הדרך שלי להרגיש קרובה. אז זה, עכשיו, אין איזה פתרון אחד, זה לא שאני אומרת, הורים, סדרו את חדריהם של הילדים. אני רק אומרת, אבל אם
זה
אתה...
איזשהו טריק. זה מה שאת אומרת עכשיו, זה איזשהו, איזשהו הק, איזשהו טריק כזה, שבעיניי זה מקסים, כי זה בעצם, החוויה שלנו נקבעת לפי הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, ולא לפי מה שאנחנו עושים בפועל. כי אם אני מסדר את החדר, ובו בזמן אני מספר לעצמי שאני העבד או השפחה של הילדים שלי, אז אני עושה את זה
במקום מקום. הילדים שלי הם פרזיטים, הם בלתי נסבלים, והם לא מסוגלים לדאוג למרחב שלהם, אז זה מה שאני מרגיש. אני מרגיש, ואני גם מרגיש, אני מרגישה גם איזה אשמה, זה יוצר בפנים איזה דיסוננס, כאילו אני עושה את זה למרות שאני לא רוצה לעשות את זה. אני לא חושבת שאני אמורה, טוב, אני לא אומרת פה, אתם אמורים לעשות את זה, אבל אני אומרת, אתם רוצים לעשות את זה, אתם מרגישים שלילד שלכם יהיה טוב יותר בחדר מסודר, שאתם יכולים, או בא לכם אפילו לפעמים, לפעמים להיכנס ולעשות שם איזה ויש כזה, הרי במה מדובר, זה, כרגע שמדברים על מתבגרים, כן. זה לא איזה ביג דיל, כן? זה לא שיש שם מיליון משחקי קופסה מפוזרים על הרצפה, זה כלום, זה להוציא את הכביסה המסריחה שלהם מהחדר, ולא יודעת מה, לערום את הספרי לימוד שלהם על השולחן, זה מה שזה, בסוף.
כן. אם אנחנו מספרים לעצמנו שכרגע אנחנו עושים מחווה של אהבה, אז הכל נפתח, הכל הרבה יותר קל, הרבה יותר נעים. אין לי ביקורת לא כלפי הילדים שלי, ולא כלפי עצמי איזה הורה אני, אלא אני פשוט עושה מחווה של אהבה, ושזה בעצם שקול לבמקום שהילדים שלי יאכלו פיצות כל השבוע, אני מכין להם אוכל, כי אני רוצה להזין אותם במשהו בריא ובאהבה.
בדיוק אותו דבר.
באותו סיפור אני גם מספר, אני מסדר להם את החדר.
בדיוק. בדיוק. זה הרבה פעמים, זה הרבה פעמים, אני חושבת ש... כל הנושא של סדר ובלגן בבית, הוא מחזיק, הבית בכלל מחזיק עליו הרבה מאוד מטענים, כי כל הדינמיקות המשפחתיות, בזוגיות, בהורות, גם דברים שבכלל לא קשורים לבית, הם הרבה פעמים יוצאים על הבית, כי המרחב הזה הוא לא רק מיכל נעים ומגן ושומר, הוא באמת גם כמו איזה מפעל שכל הזמן הוא מאוד תובעני הבית, כל הזמן צריך לטפל בו וצריך, כאילו, הכל נמצא שם. וזה המקום שאליו כולנו מתנקזים, גם עם התסכולים שלנו, גם עם דברים שבאנו מהעבודה, ולא יודעת מה, כל מיני יחסים עם אנשים מחוץ לעבודה שאנחנו עובדים איתם, חברים שלנו, המשפחה שלנו המורחבת, הכל נכנס לבית, ואם אנחנו מגיעים עצבנים הבית, אז כאילו הכל יוצא שם, או מתוסכלים, או עצובים, או whatever, כן? והכל יוצא בסוף כאילו סביב עבודות הבית. זאת אומרת, אני יכולה לצאת במרכאות על הילדים שלי או על הבעל שלי, שעשו או לא עשו ככה וככה, גם אם התסכולים הם בכלל המקור שלהם או במקום אחר. וזה בעצם מייצר סביב עבודות הבית תמיד תחושות של, 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 של תסכול ושל איזה פער, משהו נורא נורא סיזיפי. זה נכון שהבית יש בו גם תובענות, כן? אני לא, זה ברור, כי הבית הוא כמו ילד שכל הזמן צריך לטפל בו, גם לא ילד מתבגר, גם לא ילד שעוזב פעם את הבית וזהו, הוא כל הזמן צריך.
כן, ואם את אומרת ילד, אז אני חושב שהוא גם, כמו ילד, הוא גם הולך ומתפתח ומשתנה עם השנים. זאת אומרת, נכון. הבית שיש לנו בתור זוג ללא ילדים, זה לא אותו הבית נכון. שיש לנו כהורים נכון. לשלושה ילדים צעירים ולא למתבגרים, נכון. וגם אחרי שהילדים עוזבים את הבית, בבית יש נכון. אנרגיה אחרת.
בדיוק,
אז איך,
בדיוק.
אז תחברי...
נכון, גם הדבר הזה צריך...
על התהליך, ספרי לי קצת על התהליך הזה שבית עובר, מחזור החיים של בית.
תראה, תחשוב על זה שנגיד, אני אדבר רגע על עצמי. חייתי פעם לבד, חייתי לבד, וכשחייתי לבד בגיל... אתה יודע, לפני שהכרתי את עודד, את הבעל שלי, והייתי רווקה סדרנית, סדרנית ומסודרת, אתה יכול לתאר לעצמך שהבית שלי היה מאוד מאוד מסודר, מה קרה שם? שתיתי מים, שתפתי את הכוס, שמתי אותה במקום, התלבשתי, לא יודעת מה, כאילו, לא, ככל שיש, אם חי אדם אחד בבית והוא מסודר, אז הבית בוודאי שהוא כל הזמן מסודר. ואז אני מכירה בן זוג שהוא מסודר, אבל קצת פחות ממני על הציר, אוקיי? ואז נולד ילד ועוד ילד ועוד ילד, וגם כלב מגיע לתוך הבית, ואני נמצאת כבר עכשיו לא מעט שנים בבית שחיות בו 5 נפשות, ברור שיש תנועה אחרת בתוך הבית. כאילו הרעיון הזה של, אני רגע נותנת לך משפט שאתה בטח מכיר, שאנשים אומרים, סידרתי בבוקר את הבית, אני באה הביתה, למה זה נראה ככה? איפה הבית המסודר שהשארתי בבוקר?
מה זה מכיר? זה פעם ביום.
זה פעם ביום קורה. למה זה קורה? כי חיים אנשים בבית, באופן הכי, הכי, הכי מילולי. חיים שווה בלגן. בלגן זה בעצם תנועה של חיים, זה תנועה של אנרגיה. אוקיי? המצב הטבעי שלנו, המצב הטבעי של הבית, או המצב הטבעי שהחיים מובילים אליו, זה מצב של בלגן, זאת אומרת שחפצים יש להם תנועה, הם נעים ממקום למקום, והטבע הוא כאילו הולך לכיוון של בלגן, כאילו זה הדבר הטבעי. סדר זה משהו שצריך לעשות, סדר לא נהיה, בלגן זה משהו שנהיה באופן טבעי ועצמאי, לא צריך להתאמץ בשבילו, זה כמעט כמו משקל שהוא עולה בלי בעיה, המשקל יעלה, אם אתה תשחרר, המשקל יעלה, בשביל לרדת במשקל, אתה צריך לאסוף את עצמך, אתה צריך להדק משהו, אתה צריך לעשות שינוי בשביל שהמשקל ירד. זה בדיוק אותו דבר בבית. סדר, כאילו חפצים, בשביל שיהיה סדר, אני צריכה להחזיר אותם למקום. אוקיי? אני השתמשתי כן. בהם, אני צריכה עכשיו לעשות פעולה של החזרה למקום. עכשיו, אם אני לא עושה את הפעולה הזאת, כאילו הטבע של הדבר הזה, זה כאילו, הוא כל הזמן מושך לכיוון של בלגן. אני צריכה להיות מאוד מאוד מהודקת, ובעשייה יומיומית, כאילו צריך, בשביל שבית יהיה מסודר, צריך לסדר אותו כל יום. כל יום, כמה שזה נשמע מתסכל אולי, אבל כדי להבין את זה, זה בדיוק כמו שאתה מתקלח כל יום, מצחצח שיניים כל יום, אתה לא חושב על זה, אתה לא אומר, אני אצחצח היום שיניים או לא אצחצח היום שיניים, אתה לא מנהל עם עצמך מסע ומתן, אתה מבין שבשביל התחזוקה העצמית שלך, אתה צריך, יש פעולות שהגוף שלך צריך כל יום, הבית אותו דבר, אותו דבר.
רגע, אז עכשיו מי ששומע אותנו כנראה אומר, אבל אין לי כוח לזה. לאנשים אין מוטיבציה, אין מוטיבציה לסדר כל יום.
אוקיי, אז אין בעיה.
ויכול להיות שאין להם את הרוטינה הזאת, את ההרגל הזה, את השיטות סידור, כדי שהדבר הזה לא יהיה כל כך מעיק. למה זה כל כך מעיק? למה אנשים לא מסדרים כל יום?
מעיק בגלל הדבר הזה של הצריך. הצריך זה הדבר המעיק. עכשיו, אני לא אומרת לכם צריך. קודם כל, אני לא אומרת, יש דבר, אין דבר אחד נכון. הבית שלך, והבית שלי, והבית של, לא יודעת מה, דני, והבית של רינה, ששומעים אותנו, הם לא צריכים להיראות אותו דבר. אין דבר אחד נכון. יש רק מה נכון לבית שלנו. בדיוק כמו שאין אותה רמת טיפוח. תחשבו, תמיד אני משווה את זה לטיפוח עצמי. אוקיי? יש מישהי שכאילו בשבילה להתקלח ולשים דורדורנט זה ה-C של הטיפוח שלה, ויש מישהי שהולכת כל שבוע למניקור, פדיקור, לא יודעת מה, לצבוע שיער, לעשות בוטוקס, whatever, לעשות דיאטה, לעשות פילאטיס, לעשות יוגה. תחשבו כמה רמות של טיפוח עצמי, של טיפול בגוף יש. זה נכון, כמובן, כן, אנשים שעושים או לא עושים ספורט, כמה ספורט אתה עושה, איך אתה מטפל בגוף שלך, זה אותו דבר בבית. אין דבר אחד נכון. הנכון היחיד זה מה נכון למשפחה שלכם. איך נעים לכם לחיות. זה צריך להיות, כאילו, להגיע לאיזה מין מצב כזה, שבו כל בני הבית איכשהו חיים בשלום, ומרגישים שהבית תומך בהם ונעים להם. אוקיי? זה הדבר היחיד המעניין פה, אוקיי?
אין, אוקיי, כאילו, אז רגע.
אוקיי.
במקום להגיד אני צריך,
כן,
להגיד איך הבית...
מה נחוץ לי, מה נחוץ לי, מה אני צריך מהבית הזה בשביל שאני ארגיש בו בית, אוקיי? מה זה בית בשבילי? ואיך צריך אותו? עכשיו, מה שאני מנסה לעשות בספר שלי, אבל באופן כללי אני רוצה לתת את המילים האלה פה, זה, אני מנסה להזמין את האנשים לסדר את הבית, לא מתוך צריך, אלא מתוך איזה מקום של אני מוזמן לסדר את הבית, בא לי לעשות את זה, בא לי כי זה עושה לי טוב, ואם זה לא עושה לי טוב, זה גם בסדר, כאילו בוא נמצא רגע את המקום הזה, שבו אני עושה משהו שנעים. עכשיו, אם לי לא בא, אבל יש לי בת זוג שממש ממש חשוב לה, אז אני עושה את זה, כי אני אוהב אותה. אני עושה כמיטב יכולתי, כמובן, גם אני מאוד מאוד משחררת, משהו ממש חשוב, שלא אמרתי שאני מנסה לשחרר בספר שלי, ובכלל, באג'נדה שלי, את כל הקונספט של בית מושלם. אין דבר כזה, אין, שחררו את הדבר הזה. גם כל הבתים האלה שאנחנו רואים במגזינים, ובאינסטגרם, ופינטרסט, ולא יודעת מה, במגזינים של עיצוב, אין בתים כאלה. אין באמת בתים כאלה, יש בתים יפים בעולם, אבל הם נראים כמו שהם נראים במגזינים רק ברגע שצילמו אותם ככה. יש שם צוות שלם שפינה את הבית מכל התכולה שלו, כדי שזה יראה כמו שזה נראה. בתים לא נראים ככה, בטח לא בתים שחיים בהם.
אז אני מדברת... המסר שלך, שירלי, זה בעצם, אל תחפשו את המושלם. אין בית
אין מושלם, אלא, יש בית, לא, יש בית טוב דיו. מכיר Good Enough Mother? אני לוקחת את Good Enough Mother של ויניקוט, ועושה לזה איזה מיקס, ואני מדברת על בית טוב דיו. בית טוב דיו, Good Enough. הבית הזה ש... כן, בדיוק. זה השאיפה שלי, שהבית הזה יהיה לי Good Enough. לפעמים הוא יהיה טוב יותר, ולפעמים הוא יהיה טוב פחות, כמו שאני לא כל הזמן אימא מושלמת. לפעמים אני אימא סבבה, ולפעמים אני אימא לא משהו. אני עושה כמיטב יכולתי, אבל לפעמים זה לא כך מצליח. אותו דבר עם הבית. בית טוב דיו. שמה השאיפה שלי. להגיע לאיזה מין מצב כזה, שלפעמים הוא נראה יותר מסודר, לפעמים פחות מסודר, לפעמים זה נעים לי יותר, ואני מבינה שמחר אולי זה ייראה פחות, כי כוחותיי פחות יעמדו לי, כי גם הטיפוח, כי גם אני לא יודעת, גם אני לא כל הזמן יפה, מאופרת, חגיגית ומוכנה לצאת למסעדה. לפעמים אני נראית כמו, אני קוראת לזה מצב פיג'אמה, אני נראית כמו כשאני קמה בבוקר, וגם הבית שלי יש את המצבים האלה.
גם לבית יש מצב פיג'אמה.
בדיוק, גם לבית יש כל יום מצב פיג'אמה, את המצב הנמוך שלו. כן, לקבל את זה. שהבית הוא בעצם יצור חי. ברגע שאנחנו מתייחסים אליו ככה, שהוא יצור חי, הוא לא איזה דומם בלתי נסבל שכל הזמן תובע מאיתנו, הוא יצור חי שצריך מאיתנו תשומת לב, מילים תשומת לב, איזה מילים שאני מאוד מאוד אוהבת, אני מרגישה שזה מילים נורא רכות, ושהן גם מניעות איכשהו לפעולה, שאני להגיד, הבית שלי צריך תשומת לב, הוא צריך יחס ממני, לתת לו את זה באהבה, וברגע שאני אתן לבית שלי תשומת לב, ואני אתן לו את האהבה הזאת, אני מיד אקבל אותה בחזרה. כי בית מטופל ומטופח, זה בית שמחזיר אהבה.
מהמם, אני רק לסדר.
לתת תשומת לב.
לתת תשומת לב. אני רק לתת לו תשומת לב.
כן.
ספרי לי קצת באמת על המימד הרגשי. מה קורה לנו כשאנחנו נמצאים בבית מסודר? מה קורה לנו שיש לנו פחות דברים, פחות עומס בעיניים, פחות עומס תפעולי?
אולי אני אגיד רגע ממש בשתי מילים, שבלגן זה שני דברים. אחד, בלגן נובע מעומס, מעודף חפצים, יותר מדי חפצים, יותר ממה שאנחנו צריכים, יותר ממה שאנחנו רוצים. עודף חפצים שווה בלגן. והדבר השני, זה חפצים שלא נמצאים במקום. זה שני דברים שונים לגמרי. אוקיי? חפצים שלא החזירו אותם למקום, זה בלגן. אז, ויש בתים שהם גם סובלים מעומס וגם מזה שהחפצים לא נמצאים במקום, ויש בתים שסובלים רק מאחד מהדברים האלה. אני נכנסת לבתים, אני רואה איזה סוג של בלגן יש בבית הזה. יש בתים שממש דורשים דילול בעצם, זאת אומרת שהמשימה העיקרית זה להוציא חפצים מהבית, ויש חפצים שצריך פשוט לייצר מקום, יש בתים שצריך לייצר מקום לחפצים, וככה בעצם, כאילו, בעצם לפתור את העניין של הבלגן. חפצים שנמצאים במקום, וחפצים מדוללים, זה משהו שעושה שקט, זה משהו שמרגיע, כמו שאמרתי, הוא נעים לכולם. כשאתה נכנס לחנות יפה, או לא יודעת מה, למסעדה, למלון, ויש לך איזה שקט ועושה לך נעים, זה בגלל שמסודר, זה בין היתר בגלל שמסודר שם. ואני גם מדברת על זה שסדר זה משהו שהוא חשוב יותר מעיצוב, מבחינתי. זאת אומרת, סדר הוא לפני עיצוב. כולם נורא אוהבים בתים מעוצבים ומעודכנים וזה, זה על הכיפק, אני מעצבת, אני אוהבת מאוד עיצוב, אבל אני יכולה להגיד לך שבית יכול להיות הכי הכי פשוט, שאין בו שום דבר שקשור לעיצוב, אבל ברגע שהוא יהיה נקי ומסודר, יהיה נעים בו. הרבה יותר מאשר בבית מעוצב שהוא לא נקי ולא מסודר. זאת אומרת, סדר וניקיון הוא כאילו בפירמידת הצרכים של הבית, אנחנו מכירים את פירמידת הצרכים שלנו, בני האדם, אז פירמידת הצרכים של הבית, סדר וניקיון,
הם
הצרכים הבסיסיים.
כן.
אחר כך ייצוא וכל הדבר הזה של אסתטיקה וככה.
את יודעת שמה שאת אומרת עכשיו זה בדיוק מה שהרגשתי כשקראתי את הספר שלה, הבית האופטימי, התמונות, שמשולבות בתוך הספר, זה לא תמונות מעוצבות ופלטניות ומפונפנות, זה תמונות נורא נורא פשוטות, שיש שם סדר נעים בעין, אין שם איזשהו סטאפ מטורף של צילום, יש שם פשוט משהו נעים ומסודר.
נכון, נכון, ניסיתי בספר, ניסינו אני ונועה שעיצבה את הספר, רוני שצילמה את כל הצילומים לספר, ניסינו לבחור בתים, כמו שדיברנו קודם על המילים האלה, בתים שמקבלים תשומת לב ואהבה. בתים אהובים, זה מה שהגדרנו, לא בתים מעוצבים, לא בתים של עשירים, לא בתים מפונפנים, אלא בתים שמקבלים תשומת לב, שזה יכול להיות בתים הכי פשוטים. וניסינו בעצם בצילומים להראות איך בית יכול להיות גם אותנטי וגם אסתטי. זאת אומרת, איך הוא יכול להיות גם יפה ונעים ומטופח, אבל גם בית שחיים בו, עם נעליים בסלון, עם סלסלת כביסה, הכל יכול לקרות בו זמנית. כן. זה לא או זה או זה.
תגידי, יש חפץ או סוגי חפצים שכדאי להכניס לבית שיעלו את האנרגיה, שיעשו אותו יותר נעים או יותר מסודר? יש דבר כזה?
כן, שאלה חמודה נורא אורי. צמחים, מלא, צמחים, כמה שיותר. ומי שאומר, אני לא מסוגל ואני לא יודע לטפל בצמחים ואני הורג צמחים וככה, גם יש היום כל מיני דברים, צמחים מאוד מגניבים שקל לטפל בהם, אבל גם, יכול להיות שיש כאלה שישמעו והתפלצו, אבל לא אכפת לי, מצידי תשימו צמחים, גם צמחים ירוקים מפלסטיק, וגם שילוב שלהם. אוי מיי גאד.
איבדנו חצי מהמאזינים עכשיו, שירלי.
איבדנו, סבבה. אני אומרת לכם שירוק בעיניים, זה משהו שעושה טוב. לי יש בבית מלא מלא צמחים, אבל גם פה ושם, במקומות גבוהים שאי אפשר להגיע אליהם ואי אפשר להשקות, יש דברים מפלסטיק איכותי, איכותי מאוד, שעושה לי נעים, עדיין עושה לי נעים. סליחה למי שזה עושה לא רע, אני ממש מתנצלת. שטיחים, זה
אוי,
כאילו...
אוי, שטיחים באמת, בחורף. אין על שטיחים בחורף.
שטיחים באופן כללי, בחורף ברור, אבל שטיחים זה פשוט משהו שאתה פורס אותו, והרגע זה היה דירה, והופ, זה נהיה בית. שטיחים זה עוגן, זה חיבור, זה עושה טוב גם לנשמה, גם לרעיתים. זה ממש כאילו חפץ, או לא בא לקרוא לו חפץ, פריט, אייטם שעושה הבדל, כאילו, ממש יש לך את הלפני ואחרי שאתה פורס שטיח, והתייחסות לקירות, לקשט את הבית, זה לא חייב להיות עכשיו, זה אומנות שעולה אלפים או עשרות אלפים, גם לשים עבודות קרמיקה של הילדים שלכם מהחוג, אבל לשים אותם בתשומת לב, תזכרו את המילים האלה, בתשומת לב על המדף, לא לדחוף אותם, לא לשים אותם על איזה משטח, כי שם לקחת את זה, להחזיק את זה, ולהניח את זה בהתכוונות. גם המילה התכוונות, כאילו לשים דברים, לתלות דברים בהתכוונות על הקיר, חפצים שאספתם בטיול, דברים שלא יודעת מה, מסבתא שלכם שאיננה עוד. זה לא משנה מה, דברים שעושים לכם טוב, לשים אותם, לקשט איתם את הבית. אני חושבת שקישוטים על הקירות, על המדפים, זה דברים שעושים טוב לבית. להביא את עצמכם, שוב, זה לא צריך לראות כמו מגזין, לא צריך לראות כמו, כאילו, הדבר הזה שאנשים מנסים לחכות כל מיני דברים שהם רואים. תנסו להביא את עצמכם, כאילו שהבית יספר את הסיפור שלכם, באיזשהו אופן.
שירלי, ממש עשית לי חשק ללכת לתת תשומת לב לבית, ומאוד מאוד אהבתי שאמרת שהבית הוא יצור חי, והוא כמו ילד שדורש תשומת לב ודורש טיפוח, ואנחנו צריכים לעשות את רק מה שהוא בית טוב דיו ואין בית מושלם. זה נורא מרגיע את הצורך שתמיד יהיה מסודר. לא תמיד יהיה מסודר, יהיה מסודר כשנרצה ובמינון הנכון.
אני רוצה להגיד חצי שורה רגע, חצי משפט קטן, וזה שהרבה פעמים אנשים מתנצלים על זה שהם סידרו לכבוד האורחים, כאילו, ולהגיד, כאילו, לא נעים להגיד, אבל סידרתי לכבודך. מה לא נעים? אני לא מבינה מה לא נעים בזה, זה כאילו כמו להגיד, התלבשתי לכבודך, או שמתי חזייה לפני שמישהו נכנס הביתה, כאילו, זה בסדר גמור, זה דבר בסדר גמור, שאתה רוצה שהבית שלך ייראה יותר חגיגי כשבאים אליך אנשים, בדיוק כמו שאתה רוצה להיראות כמו בן אדם כשאתה מארח. אז גם הבית הוא משתדרג קצת לכבוד אורחים, זה בסדר, זה נורמלי לגמרי. לא צריך להרגיש אם זה לא טוב. כאילו יש לבית את המצב הרגיל שלו, שככה הוא נראה כשאנשים, רק האנשים שחיים בו, נמצאים בו. ויש את איך הוא רוצה להיראות כלפי חוץ, כמו שאנחנו, כשאנחנו יוצאים החוץ, אנחנו נראים קצת אחרת מאיך שאנחנו נראים בתוך הבית. זה בסדר גמור, זה לא משהו שצריך, לא יודעת, להתבייש בו, או
לגמרי.
אתה יודע, להיות נבוכים ממנו.
שירלי, בדקה האחרונה של כל פרק, אני שואל מה את רוצה לאחל למאזינים, אבל אותך אני אשאל מה את רוצה לאחל לבתים של המאזינים. מה דעתך?
שאלה נורא יפה. הייתי רוצה שתסתכלו על הבתים שלכם בעיניים אוהבות וחומלות, להבין שהבתים שלכם הם לא יכולים לעשות שום דבר בעצמם, לצערם, אולי הם היו רוצים, אבל הם לא יכולים. וכל מה שיקרה בהם זה, זה, מה, זה, זה סביב האהבה שאתם תיתנו, והדבר המדהים זה שבאמת בית שמקבל אהבה, הוא יודע להחזיר אותה. זאת אומרת, להיות בבית אהוב זה משהו שאתה מרגיש. הרי כל אחד מכיר את הדבר הזה, לא משנה מי לסדר את המגירה של התחתונים ואז לפתוח אותה ולהתרגש מאיך שהדבר הזה נראה, או מסתם לקנות פרחים ולשים אותם על מפית קטנה בהתכוונות בתוך הגרטל על השולחן במטבח, ואת הדבר המשמח הזה, שזה חוזר אליך, השמחה הזו חוזרת אליך. אז אני מאחלת לבתים לקבל אהבה ותשומת לב, שיתייחסו אליהם יותר בחמלה. יש לנו, יש הרבה פעמים המון כעס על הבתים, המון תחושת תסכול, אז להניח אותה, לשים אותה בצד, להיות עם מה שיש, לאהוב את מה שיש, באופטימיות, זה חלק מהשם שלה. להיות עם מה שיש, לראות את מה שיש.
מעולה. מי שרוצה לקרוא עוד, אז בתיאור של הפרק אנחנו נכניס את האינסטגרם שלך ואת הלינק לספר שלך.
יש לי אתר ואפשר להזמין דרכו את הספר.
מעולה. גם זה יופיע בתיאור של הפרק, מי שרוצה להעמיק עוד. שירלי, תודה רבה רבה שבאת היום. היה לי סופר מעניין לדבר על נושא שאף אחד לא אוהב לעשות אותו, אף אחד לא אוהב לסדר את הבית, אבל...
חוץ ממני, סתם, ברור שיש אנשים שאוהבים, אבל זה...
לא, אמרתי בהקצרה, אבל גיליתי שיש לזה כל כך הרבה זוויות מעניינות, שגם הרבה מאוד מבחינתי קשורות לחופש, ותודה שככה פתחת לנו את הזוויות האלה, בהקשר של סידור הבית.
תודה לך.
תודה רבה, שירלי, וחופש נעים.